so bé?
Okay.
Shalom uvracha. כבר כשהגעתי, אז אמרו לי פה שזאת כפירה לטעון ללמד שיעור תנ"ך על חנוכה, אז זה בעצם האתגר, ותגידו אם הצלחנו בסוף. המוקד המרכזי של נס חנוכה, ואני לא נכנס עכשיו לנס המלחמה מול נס פך השמן, אני מראש מדבר על נס פך השמן, ועזרת השם נגיע גם לנס המלחמה ממנו. אז המוקד המרכזי של נס פך השמן, האתר שבו הנס הזה מופיע, ובעצם ממנו נולדת המצווה המרכזית של חנוכה, הדלקת נרות, מהו האתר הזה? בית המקדש, נכון? איפה במקדש? במנורה, מעולה. אז אנחנו בעצם נתחיל במבט מאוד פשוט אבל מאוד חשוב על המנורה, וממנה נתקדם בעצם עד נר חנוכה, נתחיל מההתחלה ונסיים בסוף. בבית המקדש וגם במשכן אפשר בעצם בחתך כללי לחלק לשני חלקים. כן, אנחנו קוראים בפרשיות, נגיד בפרשת תרומה ואחר כך בפרשיות בניין המשכן, אנחנו קוראים על כלל בניין המשכן, על כלל הכלים. בעצם אפשר לחלק את הכלים לשניים. יש כלים שנועדו לעבודה שלנו, שאנחנו לוקחים משהו, מקריבים אותו להשם. למשל המזבח, מה אנחנו מקריבים בו? קורבנות, מלמטה למעלה. למשל השולחן, מה אנחנו מקריבים בשולחן? לחם אנחנו אוכלים, את הלבונה. אנחנו בעצם כמו קורבנות, יש כל קורבן, יש את האמורים שעולים לגבוה, ואנחנו או אוכלים או לא, תלוי איזה קורבן, גם בשולחן אנחנו בעצם מקריבים משהו, הלבונה שעולה להשם, ועם ישראל הכהנים אוכלים את השאר. מזבח הקטורת, אותו דבר, אנחנו מעלים משהו כבר ממש דק להשם, אבל אנחנו בעצם לוקחים שוב משהו ורכוש של עם ישראל, לוקחים את הקטורת ומקריבים אותה, מקריבים אותה אישה להשם. זה צד אחד של המשכן, של המקדש, מלמטה למעלה, אנחנו באים כלפי השם ונותנים לו את מה שיש לנו ובעצם את עצמנו דרך הקורבנות. צד שני, יש כלים שבהם לא נעשית שום עבודה. איזה כלים לא נעשית בהם שום עבודה? איך? יפה, ארון הברית. בעצם מאז שאנחנו עוברים מההיכל אל קודש הקודשים, שם מאוד בולט, אנחנו לא באים ועושים משהו עם הארון, אלא מה התפקיד של הארון בעצם, נכון לקרוא לזה ככה במשכן? יפה, השראת שכינה מלמעלה למטה. כלומר, יש, אם נבוא מחוץ למשכן, נכנסים פנימה, אז יש את המזבח, יש את השולחן, יש את מזבח הזהב, אנחנו מעלים בהם דברים להשם, ויש שלב שממנו והלאה בעצם אסור כמעט תמיד להיכנס, ושם זה המקום שבו בעצם השם נענה לנו, והוא יורד מלמעלה, משרה את שכינתו, שם לוחות הברית, שם ספר התורה, משם השם מדבר עם משה. שאלה פשוטה, לאיזה אגף המנורה שייכת? לחוץ, להיכל, נכון? מה מקריבים במנורה? מה אנחנו מעלים להשם? את השמן? את האור? האור זה משהו שאתה לוקח ומעלה אותו? את האש אולי? אז זה מאוד מעניין, כשאנחנו בעצם קוראים פרשיות תרומה, בפרשיות של עשיית המשכן, אז מאוד בולט שהתורה בעצם בארבע מקומות מגדירה את התפקיד של המנורה, ובכולם קשה קצת להבין מה התפקיד שלה. כלומר, האם, רגע, זה עוד משהו שאנחנו מקריבים להשם? בואו נקרא לכם רגע מפרשת תרומה, קפה, שמות קפה, כן? אז על הארון התורה מגדירה בסופו, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפות. כלומר, כמו שאמרנו, השראת שכינה. בסוף השולחן התורה אומרת, ושם בכפה למד, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד, כמו שאמרנו, תקטירו לפני משהו. על המזבח התורה לא אומרת כלום, זה ברור מאליו מה התפקיד שלו. בואו נראה מה אומרת בסוף המנורה. סוף מעשה המנורה זה בפסוק למדזיין, שמות כפי למדזיין, ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה. כלומר, אחרי הציווי הטכני של המנורה, מה היא מכילה, ממה היא עשויה, מזהב טהור, מקשה אחת וכו', כשהתורה באה להגדיר מה היא, מה התפקיד שלה בעצם, אז היא אומרת, והעלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה. כלומר, התפקיד של המנורה הוא להאיר. לא מדויק, להאיר אל עבר פניה. עכשיו, אז אנחנו רואים שהגדרת התפקיד של המנורה זה לא שאנחנו מעלים עוד משהו, זה לא שאנחנו מעלים את האור או את האש. האמת שזה גם פשוט. כל אדם מבין שאנחנו לא לקחנו, כמו שלקחנו את השור, שלקחנו אפילו את הקטורת והעלינו אותה להשם, לא לקחנו את האש, האש אין אותה, יצרנו אותה, את האש. התפקיד שלי לא הקרבה, יש פה בעצם משהו ביניים שאנחנו צריכים להבין אותו. והעלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה. יש ארבעה ציוויים של המנורה, וזה עצמו דבר ייחודי. בכולם המשותף הוא שהתורה אומרת, הסתכלו בדף מקורות שחילקנו, במקורות הראשונים, בפרשת בעלותך, כולם מכירים, אל מול פני המנורה יאירו שבעת המאות. הנרות, כלומר גם פה, להאיר אל מול פניה. פרשת תצווה, להעלות נר תמיד. מה התפקיד? למה לעשות את זה? מה התפקיד? בשביל מה צריך להעיר במקדש? אז קודם כל, לפני שנבין את התפקיד, בואו נבין את הפשט מה כתוב פה. התופעה הזאת שהתורה חוזרת עליה, שבעצם צריך להעיר, אבל לא סתם להעיר, להעיר אל עבר הפנים. אז חז"ל אומרים שמה שהתורה מפרטת לנו, שוב, מפרטת לנו כהגדרת התפקיד של המנורה, זה תסתכלו על המקור הבא, תחת הכותרת ביאור ציווי התורה, מסכת מגילה, אל מול פני המנורה יאירו, מלמד שמצדד פניהם כלפי נר המערבי ונר מערבי כלפי שכינה. ואומרת התורה, בשיאה של המנורה, בהגדרת התפקיד שלה, יש את היחס בין ששת הנרות לנר המערבי. הרמב"ם פה מבאר מה הלימוד בעצם, איך זה כתוב פה בתורה, לא יקרא אותו בפנים, אני אגיד אותו בעל פה. הוא אומר שבעצם כתוב ככה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, או ואלה את נרותיה ויהיה אל עבר פניה. מה זה פני המנורה שהתורה מייחסת חשיבות כזאת גדולה? פני המנורה זה הנר המערבי שפונה אל לפני המנורה. שוב, יש את ששת הנרות, יש באמצע נר אחד שפונה אל מול קודש הקודשים. הוא נקרא פני המנורה. והתפקיד של המנורה זה להאיר אל מול קודש הקודשים, כשלא כל ששת הנרות, לא כל שבעת הנרות מאירים ישירות על קודש הקודשים, אלא הם מאירים אל הנר שמאיר לקודש הקודשים. בסדר? אז זה בעצם הגדרת תפקיד שהתורה כמה פעמים חוזרת אליה, להאיר פנימה, כלפי פנים, כלפי מקום השארת השכינה. עכשיו, אז כבר פה, לפני שבעצם פירשנו, הבאנו דברי חז"ל שאומרים מה התפקיד של המנורה, אנחנו כבר רואים שיש פה קצת שבירה של שני הצדדים שאמרנו. אמרנו במשכן יש שני צדדים, יש עד קודש הקודשים, יש בתוך קודש הקודשים, זה שני תפקידים שונים, יש מלמטה למעלה ויש השראת שכינה מלמעלה למטה. המנורה היא בעצם פונה פנימה. תסתכלו עכשיו תחת הכותרת מהות המנורה, והגמרא בעצם בעצמה שואלת מה התפקיד של המנורה ועונה. מסכת שבת כף ב', מחוץ לפרוכת העדות יערוך, שואלת הגמרא, וכי נאורה הוא צריך? והלא כל 40 שנה שלחו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. 40 שנה היה לנו עמוד אש, מה השם צריך את האור שלנו? כלומר חז"ל על ההתחלה שוללים את הסברה שצריך פשוט שיהיה אור במשכן. עכשיו רק להשלמת הרבת אני אגיד שיש אחרונים, סליחה, שיש ראשונים שככה פרשו את התפקיד של המנורה. ספר החינוך, רבנו בחיי הרמב״ם, אומרים התפקיד של המנורה לכבוד הבית שיהיה אור. אז שהשלמת הרבת, אנחנו לא הולך בשיטה הזאת, אנחנו הולך בשיטת חז"ל פה בגמרה, אבל יש ראשונים שככה הסבירו שזה לכבוד ולתפארת של הבית שיהיה אור. נמשיך, הגמרה בעצם לכאורה את זה שוללת ואומרת, קשה להבין את זה, הרי השם לא צריך, אלא מה תפקיד המנורה? אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. כלומר, תפקיד המנורה זה עדות על השראת שכינה. עכשיו שוב, השראת שכינה לאיזה צד של הפרוכת שייכת? לצד של הארון. יש פה בעצם משהו מחוץ לארון, מחוץ לצד של הארון, יש פה משהו מחוץ לפרוכת שהוא עדות על מה שקורה בתוך הפרוכת. וזה ראינו שבעצם התורה עצמה כל הזמן אומרת, המנורה מצביעה פנימה. ממשיכה הגמרא, מהי עדות? איך היא עדות? איפה יש עדות להשראת שכינה במנורה? יותר מאשר שולחן, יותר מאשר מזבח? עונה הגמרא, אמר רב, זמר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. כלומר, אומר רב, יש נס קבוע במנורה. הנס הוא שבאחד מהנרות, שראינו שהנר הזה מאוד מרכזי בעצם הגדרת התפקיד של המנורה, באחד מהנרות בנר המרכזי שלה, יש הערה ניסית, וזה העדות שהשכינה שורה בישראל. לפני שנמשיך ונראה איזה דבר גדול כתוב כאן, אני רוצה להתייחס, להמשיך ולראות את הזיקה של המנורה אל הקודש פנימה. עצם זה שהתורה אומרת, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו. התורה אומרת, איפה תדליק את המנורה? באוהל מועד, מחוץ לפרוכת. רגע, תורה, לא הבנתי. למה על השולחן לא אמרת שצריך לשים את לחם הפנים מחוץ לפרוכת? ברור, זה בהיכל. גם מזבח הקטורת לא אמרת מחוץ לפרוכת. למה צריך להגיד שהמנורה, וכתוב בשני פסוקים, מחוץ לפרוכת? הסתכלו על הכותרת מיקום המנורה, אנחנו עדיין בעמוד אחד עכשיו באמצע. יש פה שני לימודים שחז"ל לומדים מהמילים החריגות האלה מחוץ לפרוכת. ספרה, פרשה י' ג', מחוץ לפרוכת העדות, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן, המנורה הייתה מול השולחן, ואיני יודע אם סמוכה לפרוכת ואם סמוכה לפתח. כשהוא אומר מחוץ לפרוכת העדות, מלמד שהיא סמוכה לפרוכת יותר מאשר לפתח. כלומר, אומרת הגמרא, סליחה, אומר המדרש, ההדגשה של התורה היא שבעצם התורה אומרת מחוץ לפרוכת, הכוונה מחוץ אבל סמוך. כלומר, כאילו התורה אומרת, נכון, זה לא בתוך, זה לא בתוך קודש הקודשים, אלא זה מחוץ, אבל שתישאר הזיקה הזאת. ולכן סדר הכלים בהיכל מבחינת מזרח למערב זה מזבח, שולחן ומנורה הכי קרובה. אבל בואו נראה את המדרש הבא שכבר ממש צועק את הדברים. פסיק תזות אותה. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו. שלא את החי צריכה שהוא צריך לאורה. כלומר שלא שוב פעם, שלא נחשוב שהשם צריך את האור שלנו. לכן כתוב באוהל מועד מחוץ לפרוכת. עכשיו שימו לב, ולא הייתה מנורה צריכה להינתן אלא לפנים מלפרוכת אצל אהרון. והיא נתונה חוץ לפרוכת. כלומר בעצם חז"ל מסבירים, מה שכתוב בתורה מחוץ לפרוכת זה בעצם חידוש. הואיל והגדרנו את התפקיד של המנורה שהוא בעצם השראת שכינה של ישראל, השראת שכינה זה בתוך הפרוכת. אומרת לך התורה, לא, זה מחוץ לפרוכת. השם אומר, והמדרש מסביר שנתון מחוץ לפרוכת, שלא לחשוב חס וחלילה שהשם צריך את האור, אלא לזכותנו שאנחנו נדליק את האור. עכשיו אני רוצה לשאול משהו. עד עכשיו, נעשה סיכום ביניים קצר, ראינו שיש בעצם כלי המשכן, בגדול, החצר וההיכל, ששם אנחנו עוסקים בהתקרבות מצידנו אל השם, יש את קודש הקודשים שבו השכינה שורה בתוכנו. ויש את המנורה שהייתה אמורה להיות בפנים, היא חלק מהשראת שכינה, כמו שהגמרא הגדירה, זוהי העדות של השראת שכינה, אבל היא יוצאת מחוץ לקודש הקודשים. במילים פשוטו, בקודש הקודשים אנחנו לא פוגשים את השכינה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו עדות, רמז, סימן, מתוך קודש הקודשים, אז הוא הוציא את המנורה החוצה והוא עושה בה את הנס של הנר המערבי. עכשיו, אני ממתין רגע, אני אשמח שתשאלו אותי שאלה ממש חזקה על מה שהגמרא אומרת שהנס שבמנורה זה העדות על השראת שכינה. אבל מי ששואל בכל, כן? יפה, שאלה פשוטה על ההתחלה. יש 10 ניסים במקדש, נכון? אדם בא, הקטורת ישרה, אף פעם לא מפילה, עמוד הקטורת עולה ישר, לא מפילה אישה, אין זבוב, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כל המשכן, כל המקדש מלא ניסים. מה צריך עוד נס שיהיה עדות שהשכינה שורה? לא רואים את זה? אתם יודעים, בואו נשאל את אותו שאלה מזווית הפוכה. תסתכלו במקור אחד לפני האחרון שמופיע לכם בעמוד הראשון. זה המשנה באבות שמונה את 10 ניסים. תקראו שנייה בעיניים ותגידו לי עוד שאלה, ממש אותה שאלה מכיוון הפוך. יפה, חסר פה נס, יש פה 10 ניסים. יש פה 10 ניסים, אבל איזה ניס צועק שאין אותו פה? אני אומר ערבי. אז לא הבנתי, כשהמשנה באה לפרט, תדעו לכם, היו ניסים במשכן, במקדש, איזה ניסים היו, תח, 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 10 ניסים, ואני מחכה, רגע, אין פה עוד נס, טוב, אולי היו 10, ואז באה הגמרא אחרת, ואומר לי, תקשיב, צריך שתהיה עדות שהשכינה שורה בישראל, יש נס קבוע במקדש, שהנר לא נכבה. נו, אבל רגע, תלך, זה משנה מפורשת באבות, יש 10 ניסים, אתה צריך עוד ראיות שהשכינה שורה בנו? שאלו את זה אחרונים. התוספות יום טוב, על המשנה, אומר תשובה מאוד פשוטה. אומר, תקשיבו, זה לא אותו תחום. הוא אומר, כשהמשנה מנתה 10 ניסים, היא לא מנתה נס שבא להשראת שכינה, כעדות להשראת שכינה. היא מנתה ניסים שהם בעצם, נקרא לזה, האווירה הרגילה במקדש. יש כל הזמן ניסים במקדש, אבל יש נס אחד, הוא לא רואה לי להיכלל ברשימה הזאת, כי הוא בעצם מטרה יהודית, הוא קצת מעלינו, אני אגיד בלשוני. והתפארת ישראל גם שואל את השאלה הזאת, ואומר את זה במפורש. הוא אומר, כל 10 ניסים, הוא קורא לזה, הם לצורכנו, לצורכי עם ישראל, שנבוא ויהיה לנו נוח ונעים ורחב ויפה וגדול. זה המטרה של הניסים. אבל יש נס אחד שהוא מעבר לזה, להראות שהשכינה שורה בישראל. כלומר, מה שאנחנו ישר רואים, שאסור לנו לחשוב שהעדות של המנורה זה עצם זה שיש נס. זה כבר ברור, זה המובן מאליו של המקדש, זה שיש ניסים. כמו שאתה היום יודע שמחר תזרח השמש, או שאם תעזור משהו ייפול, במקדש זה האווירה שלה אתה נמצא. אין משהו אחר. אין במקדש כפירה, שאתה עומד ואומר, רגע, היום שבת, רגע, תוכיח לי שהיום שבת. במקדש אין יצור כזה. במקדש לא צריך להוכיח לך כלום, אתה פשוט רואה בעיניים, אתה כאילו... אתה פשוט במציאות אחרת, במציאות שכולה רוחנית, לא גשמית, כללים אחרים, כללים ניסיים. כן, אבל למה צריך על גבי זה נס של השראת שכינה? האם לא כל זה אומר השראת שכינה? עכשיו אני מבין שאתם כבר מבינים לאן אנחנו חותרים, נכון? שבנס חנוכה זה בדיוק נס כזה, כן? שהנרות, בדיוק כמו הנר המערבי, דלקו לבד. כלומר, נס חנוכה זה לא יש מאין, זה לא קרה נס. מה קרה נס? היה התפוצצות בלי חומר נפץ. לא, מים עלו במקום לרדת. לא, הנס של חנוכה הוא מגיע ישר מן המקדש. יש נס קבוע שלאורך כל השנים, ממשה רבנו, בית ראשון. לאורך מאוד מאוד שנים הנס הזה היה קורה כל יום. שהנר היה דולק יותר ממה שהוא יכול. נס חנוכה זה בעצם... המשך של זה, פיתוח של הנס הזה. אז מה שאנחנו נבין עכשיו על עדות של השראת שכינה, זה ישירות מה שאנחנו מבינים שקורה בנר חנוכה. בסדר? מובן, כאילו, שתבינו לאן אנחנו מגיעים. אז מה ההבדל בנס המנורה ל10 ניסים? למישהו יש רעיון? מה יש בנס הזה שאין בהם, שאתה רואה בו השראת שכינה? מה, בכל? אבל הפוך, בתוך ההיכל לא כולם רואים את הנס של המנורה. את הנס שבכל ירושלים, לא אמר אדם צר לי המקום, כולם ראו. או שהשתחוו רווחים, כולם ראו. מה אתה אומר? מה? לא הגיעו על פי היתר הזה כל 10 ניסים.
10 ניסים היו
בבית המקדש השני? שאלה טובה. התשובה היא שלא.
כל ניסים?
בגדול 10 ניסים לא היו בבית המקדש השני. שאלה טובה, נגיע לסוף בסוף. כן, בכל. יפה, נס הנר המערבי, יש קצת מחלוקות, אני אגיד עכשיו את שיטת הרמב"ן. מה שהיה קורה זה ככה, יש מצווה להדליק את המנורה, נכון? מצווה להדליק את המנורה, מתי מדליקים את המנורה? מתי? יפה, בין הארבעים, לקראת הלילה בעצם. ובבוקר יש מצוות הטבת המנורה. עכשיו, היו שמים שמן, כמה שמן היו שמים בנרות? כמידת הלילה, קצת יותר, כמידת הלילה הארוך של השנה, לילות טבת, היו שמים. עכשיו, כשהכהן, עכשיו אני אומר, זה קצת מחלוקת, אני עוקד בשיטת הרמב"ן, הוא אומר שהנר המערבי היה בעצם דולק לא רק כל הלילה, שזה מה שהוא אמור לדלוק לפי הטבע, אלא עד כל היום שגם אחריו, ומה קרה אז? הרי יש מצווה להדליק אותו שוב. אומר הרמב"ן, בא הכהן, היה מכבה את האש הניסית, מדליק אותו מחדש, כי יש מצווה להדליק. מדליק אותו מחדש, שוב, נותן שמן לכל הלילה, ותנו לי מנחה שהוא יודע מראש שכשהוא יבוא למחרת, אז כל הנרות יהיו מחובים, אבל אחד יהיה דלוק. בסדר, זה הנס של הנר המערבי. מה יש בנס הזה שהם מנסים האחרים? אז בואו נגיד, כי היינו הרבה זמן. תראו, יש פה בעצם נס מסוג חדש. יש ניסים גלויים, יש ניסים נסתרים. הגדרה פשוטה, ניסים גלויים, נס שהשם עושה מעבר לגדר הטבע. ניסים נסתרים, נס שאנחנו עושים בתוך הטבע והשם עוזר לנו. מסכימים עם ההגדרה? אם עכשיו באים 100 מול 2 והשתיים ניצחו אותם, אז הם לכאורה בידיהם עשו תכסיסים ויראו את החצים בדיוק בין העיניים והכל טוב, אבל בעצם כל אחד ברור שהשם עשה את זה, אבל בפועל מה שראו שאנחנו עשינו את זה. נס גלוי, אבנים מן השמיים. אף אחד לא חושב שיהושע התחבא מאחורי מסך וזרק אבנים. נס המנורה, נס מסוג חדש, תתקנו אותי אם אני טועה, אני לא מכיר עוד נס כזה בתנ"ך. והוא נס שאנחנו עושים, מי מדליק אותו? הכהן. ומעשה ידינו עצמו הופך להיות ניסי לגמרי. יש, אני אגיד שוב, הרי מה קורה? דברים אנחנו בסיטואציה ששום אמרנו, הכהן בא, שם שמן ללילה. מדליק, והוא יודע מראש שעכשיו, מה יקרה בעצם? מה, כל שעה יישרף רבע? או שבעצם השמן לא יישרף בכלל? לא כל כך ברור מה קורה שלמה הייתה בה רבע שעה אחרי רבע שעה עושה נדגם מה מצב השמן. אבל מה שברור שהאדם עשה פה את פעולת ההדלקה, ואותה פעולה היא הופכת לאט לאט לניסית, או מההתחלה היא ניסית, אין שום הפרש בין מעשה האדם למעשה שמיים. כן, אני לא זוכר ניסים כאלה, למשל שדוד זורק את האבן בדיוק לחור בשריון של גוליית, זה נס נסתר. כלומר, דוד לכאורה כיוון טוב, היה מאומן, כל אחד מבין שהשם פה זה שעשה את הדברים. את אליהו והכלים, יפה, שזה באמת קשור לחנוכה, נכון, זה הנס היחיד שקצת דומה לזה, אבל גם פה מעל הזמן זה לא בדיוק אותו דבר, בסדר, תחשוב על זה אחר כך. מה? מה משה רבנו? לא, זה מה שאמרתי, שיש לנו מצווה להדליק כל לילה את הנר המערבי, הרמב"ן אומר שיטה מאוד מרכזית, שאנחנו בעצם חייבים כל יום, היו מכבים את הנר המערבי ומדליקים אותו אחר כך. בסדר? בסדר, בסדר? אני אומר, אני אשמח מאוד שתדונו, תיקחו את זה, תדונו על סוגי הניסים, לפה רציתי להגיע. כלומר, ששימו לב שיש פה נס מסוג חדש. עכשיו, למה זה נס מסוג כזה? זה עדות שהשראת שכינה שורה בישראל ושאר הניסים לא. בואו נקרא שפת אמת. אתם רואים בכותרת האחרונה בעמוד אחד, ההבדל בין נס המנורה לעשרה ניסים. המקור האחרון בעמוד, שפת אמת, אומר ככה, בחנוכה קוראים בנסיים, ולכן אמרו, וכי לאורה צריך, ומה היה נצרך להיות נס בנר מערבי, להיות דולק כל היום, והלא יכול להיות נר מערים לעצמו, משכן על פי נס. השפת אמת שואל שאלה כזאת, אם השם רוצה שיהיה אור, שיעשה שיהיה נס של אור קבוע, למה צריך כל יום שאנחנו נדליק ואז זה יהיה נס? אגב, יש תמיד של המזבח, לכאורה היא ככה, מאז ימי משה, נמצאת שם מאות שנים, האש פשוט דולקת, זה נס משמיים, נס גלוי. למה השם רוצה שכל פעם אנחנו נדליק וזה יימשך באופן ניסי? אומר שפת אמת, וזה יסוד מאוד גדול. רק שזה העדות שחל מעשה הנס כפי הכנת בני ישראל, כמו שכתוב וערוך אותו. וזה רמז נר מערבי, מלשון להיות התערבות, מעשה ניסים בהכנת האדם. וזה עדות שהשכינה שורה בישראל. כלומר, השפת אומרת, החידוש של נר מערבי זה לא שהשכינה שורה. זה יש עשרה ניסים. אבל איפה רואים שהשכינה שורה בישראל? כלומר, שמה שאנחנו עושים הוא ניסים. זה רואים רק בנר המערבי, זה אין עוד נס. לכם שוב, תשימו לב, שיהיה לכם את התבנית הזאת בראש. שואלים אתכם על ניסים במקדש, זה, שוב אמרנו, זה הסטנדרט, זו אותה עבירה הרגילה, הכל שם היה ניסים. היית בא, אתה כולך פתאום יודע את התורה, כולך רוצה לעבוד את השם, הכל נס ואזור שהוא פשוט לא גשמי. אבל יש נס אחד שבו השם אמר, זאת נקודת החיבור. זאת נקודת החיבור, כלומר, יהיה מקום שבו אתם תדליקו יום אחר יום, ואותו פעולה עצמה שאתם תעשו, תהפוך להיות ניסית. וזה העדות, זה בעצם נקודת החיבור, כלומר, היום אמרנו שיש שני אגפים במשכן. אגף החוץ, שאנחנו באים אל השם, ואגף הפנים, שהשם בא אלינו, איפה נקודת החיבור, איפה הם נפגשים? הפרוכת היא מבדילה ביניהם. נקודת החיבור זה במנורה. שעליה בעצם חזר אמרו, דיקו את זה בפשט הפסוקים, כתוב עליה מחוץ לפרוכת, היא הייתה אמורה להיות בפנים. כי היא ממש, זה מוקד גילוי השראת השכינה, אבל שמו אותה בחוץ בדיוק בשביל ליצור את הייחוד הזה. אם תרצו תראו בהמשך, יש פה עוד שפת אמת שאומר את זה ועוד פרי צדיק, לא נקרא את זה עכשיו. חשוב לקרוא אותה בזמנכם החופשי. טוב, אז יצא לנו משהו מאוד נחמד, ש... נס המנורה הוא עדות שהשכינה שורה בישראל. אבל עכשיו אני רוצה שבדבר הזה עצמו שימו לב. קודם כל אני רוצה בסוגריים, בדרך כלל אני מעריך בזה, אבל אני רוצה להגיע גם לחנוכה, אז אני אומר את זה ממש בסוגריים, אני אומר את זה מאוד בקצרה, שימו את זה במגירה, אני לא אומר את זה באופן מאוד מובן, אבל בעצם המנורה בכללה, לא רק בשמן יש את האיחוד בין הנס לטבע, אלא בכל המנורה זה ככה. אם אתם זוכרים, כשמשה עשה את הכלים, את המנורה הוא לא הצליח לעשות. לא הצליח, השם הראה לו מנורה של אש. אמר לו, ככה תעשה. ואפילו אז משה לא הצליח. אז השם אמר לו, זרוק אותה לאש והיא נעשית מאליה. וחז"ל אומרים שבעצם מה שמשה היה עושה, הוא היה עושה כאילו הוא מקיש, כאילו הוא דופק בפטיש של המנורה, כאילו הוא עושה אותה, ואפילו היא נעשתה מאליה. שוב פעם האיחוד הזה, עכשיו זה בכלי של המנורה, בין מעשה אדם שמשה כביכול עושה בעצמו, אבל השם עושה את זה. אז ראינו בכלי של המנורה, ראינו בשמן, גם באש של המנורה זה ככה. יש מצווה בגמרא בשבת, כף א', יש מצווה מאוד חשובה, מצווה למעשה איך מדליקים את המנורה. צריך להדליק את המנורה באופן שתהיה שלהבת עולה מאליה. כלומר, אתה לא יכול, הכהן שהוא בא להדליק, הוא לא יכול רק לקרב קצת האש, ואיך שהאש מתחילה להזיז את הנר שלו, כי אז בעצם האש בהתחלה תסכסך, תהיה חלשה, ואז רק תגבר. לא, יש ממש מצווה דאורייתא, שאדם, שהכהן מקרב, מחכה עד שהאש עולה לגמרי, ואז הוא מסיר, כי ככה נראה, זה לשון הגמרא, שהשלהבת עולה מאליה. כלומר, בשלושה תחומים שונים במנורה אנחנו רואים את הדבר הזה שיש דין שאתה עושה, רגע, אתה מדליק? לא, השם מדליק. ואפילו כשאתה ממש מדליק, אתה צריך לעשות את זה באופן כזה שהשם כאילו הדליק. הנס וטבע הם פשוט, זאת נקודת האחדות שלהם במקדש. סגור סוגריים, זה הרחבת מבט על שאר הדברים במנורה, אנחנו נחזור עכשיו לנס השמן הקבוע במקדש. עכשיו יש לי שאלה. אם המנורה היא עדות להשראת שכינה, ואמרנו שהעדות הזאת היא בנס הקבוע שהנר המערבי היה דולק, אז למה רק הנר המערבי? למה שלא כל המנורה תדלק מאליה? כלומר, אתם שמים לב שיש פה בדיוק איזון מדויק, איזון מאוד מדויק בין מעשה אדם למעשה שמיים. השם אומר, אני לא במנורה, אני שומר את המקום שלכם. אתם תדליקו את רוב המנורה, וזה רוב הנרות, ששת הנרות, זה בעצם הדלקת אדם לכל דבר. עם מה שאמרתי, שגם אותם מדליקים כאילו זה השם הדליק ולא אנחנו. אבל כל הנרות פונים לנר המערבי, וזה הנר הניסי. במילים אחרות, השם מלמד אותנו את היחס בחיינו באופן כללי ובהשראת שכינה בישראל, בנס לטבע. ההנהגה הרגילה זה הנהגה טבעית, והיא פונה אל הניסיות. הנר המערבי עצמו הוא ממש נקודת השיתוף, שהאדם מדליק והמעשה שלו הופך להיות ניסי, אבל כל הנרות שותפים לזה באיזה אופן, שהם פונים אל הנר המערבי, אבל אותם אנחנו עושים. האיזון הזה הוא מאוד מאוד מדויק. שוב, אם הכל היה דולק באופן ניסי, למרות שכל אחד מהנרות היה אדם מדליק, אבל בסוף כולם היו ניסיים, אז בעצם אנחנו היינו קצת מחוץ לתמונה. השם אומר, לא, ההדלקה היא שלכם, זאת מצווה שלכם. את המנורה אתם מדליקים, אבל במרכז המנורה, כאיזה קו חומטין ששופך את האור על הכל, יש את הנר הניסי. האיזון הזה הוא מאוד מדויק ומאוד חשוב. שש, אנחנו לגמרי. אחד, אנחנו מתחילים והשם מסיים, וזו נקודת החיבור במקדש בין נס לטבע, בין הקרבתנו לבין השראת שכינה. ואז יום אחד, במהלך דורות עם ישראל, קרה מהפך ביחס לכל מה שדיברנו עכשיו. בואו נפתח, פתחו איתי, זכריה פרק ו'. תוך כדי שתפתחו אני אומר שזכריה מיוחד, יש לו, הוא היה נביא שראה כל מיני מראות מיוחדים בנבואה, זה היה איזה מין דרך קבועה שהקדוש ברוך הוא בעצם ניבא אותו על ידי איזה שהם חזיונות. הוא רואה מגילה אפה, הוא רואה איפה בין שמיים וארץ, הוא רואה מרכבה עם סוסים, וכל פעם בא השם ואומר לו בעצם מה הוא רואה. אז בואו נראה את חזון המנורה של זכריה. פרק ו' זכריה, והישוב, כן סליחה, דיברתי פרק ד', פרק ד' של זכריה, פסוק א', והיה שם המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. זה חזון מיוחד שזכריה מתחיל אותו כאילו הוא התעורר, הוא לא ישן, אבל הוא אומר המלאך העיר אותי לאיזה משהו שכאילו הייתי ישן לגביו. ולא אומר אליי, מה אתה רואה? שואל אותו המלאך, תספר זכריה מה אתה רואה. ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. תרגום, מעל המנורה יש מייחל ושבעה נרותיה עליה, יש עליה שבעה נרות כמו המנורה תמיד במקדש, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. תרגום, יש מהמייחל, יש מוצקות, כלומר צינורות אל כל אחד מהנרות. בסדר? יש מנורה, מעליה מייחל שמן, ויש צינור קבוע שהולך מהמייחל עד הנרות עצמם. אני משלים פה על פי המפרשים ועל פי עוד מה שנראה את זה מפורש בזכריה, שהמנורה הזו דולקת, זה לא כתוב פה מפורש, אבל המנורה הזו דולקת, והצינורות בעצם ממלאים אותה באופן קבוע בשמן. כלומר, יש פה מנורה שכל נרותיה דולקים באופן ניסי, דולקים, יש איזשהו מיכל עליון כזה שמזרים שמן כל הזמן, והנרות פשוט דולקים. יפה. פסוק ג' ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. זה מה שזכריה רואה. אחרי שהוא מתאר מה שהוא רואה, זכריה שואל שאלה. ואם ואומר אל המלאך הדובר בילימו, מה אלה אדוני? כלומר, זכריה תמע פה על משהו, שואל, מה אני רואה? מהי שאלת זכריה? היה אפשר לומר, וזה לא נכון, היה אפשר לומר, זכריה לא מבין את הנמשל. הוא לא מבין מה המנורה הזאת אומרת. לא, זאת לא הכוונה. זכריה מבין מה המנורה אומרת, רק יש לו קושייה על מה שהוא רואה. מה לדעתכם הקושייה? תגידו מסברה, מה הקושייה? מה מוזר לזכריה במנורה הזאת? ששבעה נרות ניסיים, ששבעת הנרות ניסיים. אומר זכריה, רגע, שנייה. אני מכיר שבלב המשכן, בלב המקדש, סליחה, יש איחוד בין הנס לטבע. נר אחד ניסי, וגם אותו אנחנו מדליקים, וכל השאר טבעיים. איך זה יכול להיות שיש מנורה שכולה דולקת מאליה? עכשיו, זה לא אני אמרתי את זה, מה שאתה אמרת מסברה זה רש"י אומר. תסתכלו בעמוד 2, תחת הכותרת נבואת הנרות של זכריה, רש"י, מה אלה אדוני? מה זה שהזיתים נמסקים מעליהם והשמן בא אל הנרות מאליו? כלומר, אומר רש"י, אל תחשוב שהשאלה מה זה המנורה בכלל, זה לא השאלה, יש פה קושייה. מה הכוונה של הדבר הזה שכל המנורה דולקת מאליה? בסדר? בוא נמשיך. יפה, עונה לו המלאך, ויאמר המלאך הדובר בי, ויאמר אליי, אני לא ידעת מה הם האלה? אתה לא מבין זכריה מה זה? ואומר לו, אדוני, ויאמר אליי לאמור. עכשיו השם עונה, מה הכוונה שכל המנורה דולקת מאליה? זה דבר השם לזרובבל אמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. אומר המלאך זכריה, תדע לך, עכשיו מתחילה הנהגה מיוחדת, והיא לא בחיל ולא בכוח, כלומר בלי מעשה ידי אדם, אלא רק ברוחי. ראיתם, זו תשובה ישירה לשאלה שרה שיסביר בזכריה. למה הכל פה דולק לבד? אומר לו השם, כי פה אין מעשה ידי אדם, יש רק מעשה שמיים. עכשיו, אם אנחנו לא מכירים את ההקשר, אם אנחנו לא מכירים פסוק שנקרא, שני פסוקים עוד אחר כך, היה אפשר לומר שהנבואה הזאת בעצם רומזת לאיזשהו יציאת מצרים כזאת, מקום שבו השם יעשה נס גלוי שאין בו שום מעשה ידי אדם, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. באמת השם ממשיך, פסוק ז', מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? כלומר, זרובבל שהוא מנהיג הגאולה, אז בימי זכריה, הבית שני, כל הר גדול הם מול זרובבל למישור, השם יעזור לו בהכל. לכאורה הכל ניסי. אבל בואו נראה שתי פסוקים אחר כך, שני פסוקים אחר כך. פסוק ח', ויבר השם אליי לאמור, ידי זרובבל יסדו את הבית הזה, וידיו תבצענה. אז עכשיו אני כבר לא מבין כלום. השם לפני רגע אמר, כל מה שהמנורה הזאת אומרת, זה לא בחיל ולא בכוח, כי היא מרוחי. ואז הוא אומר, אתה יודע מה יקרה בפועל? ידי זרובבל יעשו הכל בשטח, בארץ. אז לא הבנתי, הכל המנורה דולקת או הכל אנחנו עושים? מה האיזון פה ברמס לטבע? לא אתחיל לבחון אתכם, אז אני אענה ישר. השם בעצם מגלה זכריה דבר כזה, הוא אומר לו, תקשיב, תהיה תקופה שאתם תראו רק מעשה ידי אדם. ידי זרובבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה, כלומר, אתם עכשיו בבית שני, אתם בסוף סוף הנבואה, זכריה ומאנשי כנסת הגדולה ממש מאחרוני אחרוני הנביאים. אומרת להפסיק ההנהגה הניסית, השראת שכינה הגלויה, אומרת להפסיק הנבואה, אתם תראו כביכול אתם עושים הכל ביד. כביכול אתם מדליקים את כל המנורה, ואין בנס. אבל תדעו שבשמיים, זה בדיוק הפוך, בשמיים כל המנורה דולקת מאליה. כלומר, יש איזון חדש. עד עכשיו האיזון הרגיל, בעצם כל ימי בית ראשון היה הנר האמצעי, יש בו ממש את החיבור, אנחנו מדליקים והשם הופך את זה לניסי, וכל ששת הנרות טבע. מעכשיו איזון חדש. בארץ אתם תראו רק טבע, ידי זרובבל יסדו בבית הזה וידיו תבצענה, ובשמיים תדעו שבאמת בשביל זה צריך את החזון הזה, הכל נס. והכוונה היא שתדעו מעכשיו, מה שאתם תמיד ראיתם בלילוי במנורה, שאתם מדליקים וזה עצמו ניסים, מעכשיו אתם תראו את זה, בלי לראות את המנורה עצמה, אתם תראו את זה בשטח. כלומר, ידי זרובבל יעשו הכל, ואתם תראו שיש איזשהם תעצומות, איזשהם ניסיות בידיים שלו. זאת בעצם מפת הדרכים לבית השני. כן, זכריה עומד בחלק מאנשי כנסת הגדולה, בתחילת ימי הבית השני, והשם אומר לו, תקשיב, מעכשיו, תדע לך שיש שינוי באיזונים של המנורה, ולמטה ידי זרובבל יסדו את הבית הזה, ולמעלה, תדע לך שבאמת הכל ניסי, המנורה דולקת מאליה, וזה התשובה לשאלתך, זכריה. עכשיו תראו משהו מדהים. אמרנו, זכריה מאנשי כנסת הגדולה. אתם זוכרים מה קרה בימי אנשי כנסת הגדולה, ממש בנס של הנר המערבי? בימי שמעון הצדיק, גמרא ביום הל"ט, אומרת הגמרא, מימי שמעון הצדיק, שהוא אחרון אנשי הכנסת הגדולה, קצת אחרי זכריה, הפסיק הנס של הנר המערבי. יש? הנס שמאות שנים הלכנו איתו, והוא הילדות להשראת שכינה. זכריה בא ואומר, בנבואתו, השם אומר לזכריה, תדע לך, מעכשיו יהיה ידי עזרו בבל יסדו את הבית הזה, ובשמיים תראה ממורה כולה דולקת, ואחרי, לא יודע, כמה שנים, כמה עשרות שנים אולי, זה קורה בפועל, הנר המערבי מפסיק לא קבוע. טוב, אגמר שהוא מדי פעם כן היה קורה הנס הזה, אבל ההשראת שכינה הקבועה, הברורה, עדות שכולם באים ורואים השם איתנו, פתאום אין אותה. מה הם מבינים אז? בדיוק חזון זכריה. מעכשיו אנחנו צריכים לזכור, לדעת שהמנורה כולה דולקת מאליה, כשבפועל אנחנו נראה שהכהן מדליק, והוא בא מחר, והנר קבוי. אבל באמת, שבעת הנרות דולקים. לא לשכוח את זה. ואז בימי חנוכה, פתאום חזון זכריה פרץ מהשמיים לארץ. מה שקרה בנס חנוכה, שבעצם שבעת הנרות דלקו באופן ניסי. כלומר, עכשיו כשאנחנו בנפילה, כשאנחנו כבר לא רואים, כשאין איתנו את הנר המערבי באופן קבוע, אז ככה נמצא את זה על עצמי, שבעצם עם נס חנוכה, עם ישראל כל הזמן באמת הבין, רגע, אנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות, אנחנו עושים, אוחזים בצדקות, אוחזים בתורה ונפעל מול הגויים ובגאולה איך שאנחנו מבינים והשם מלווה אותנו מלמעלה. בנס חנוכה, כלומר, עם המלחמה, עם התעצומות נפש האלה, עם המעטים מול רבים, עם אור הקודש שחזר להופיע, פתאום, בום, הנס של המנורה, של זכריה, שהוא כאילו לא מאוזן, הוא לא האיזון הרגיל, שרק נר אחד עולה, וכל השישה, בנס וכל השישה עם טבע, אז חזרה להופיע מנורה שכולה טבע, כולה נס, כלומר, השם אומר, זה פה, זה ריאלי, זה בשטח, כל המנורה דולקת מאליה, כלומר, כל המנורה, כל ההתרחשויות הם מעשי ניסים. זה כאילו האיזון של המצב הרגיל שעכשיו אתם יותר מדי בטבע, ידי עזרו בבל, אתם לא רואים את המנורה, הנה, תראו אותה בעיניים. שאלה קטנה, יש לכם סברה, למה אם הנס היה בכל המנורה, למה חז"ל תקנו להדליק רק נר אחד? כן, מצווה נר חנוכה לפני המהדרין, מצווה גופה של נר חנוכה להדליק נר אחד כל אחד. כל אחד מתכוון כל בית. למה נר אחד ולא, אתה רוצה לעשות זכר לדלקת המנורה, לא? למה שלא תעשה שבעה נרות? או שמונה, בין שבעה לשמונה זה אני משאיר פה, או אין היה וזה, תרבנו את זה, אבל למה נר אחד? מה אתה אומר? יפה, מה חזר רוצים לשמר? השבעה יחזיר אותנו אל האחד. אנחנו לא רוצים לשמר את זה שהכל נס. הרי כל מה שכתוב בזכריה זה שגם וגם. אנחנו עושים הכל. אנחנו עושים הכל. ובאמת, האיזון הוא כזה שבשמיים הכל דולק. אבל למה אנחנו מצפים? אל הנר האחד. באמת, המהדרין מן המהדרין של בית הלל זה באמת ללכת מן האחד אל השבעה. או מן השבעה אל האחד. עכשיו פלפלו בזה. מה זה אומר כל אחד? מהשמונה כמובן, כן, אבל גם פה, יש פה, עשיתי לכם שני שיעורי בית, שבעה ושמונה, ומן האחד אל השמונה. ובכל אופן, למה חז"ל קבעו שזה יהיה הנס? ברור למה. הפני יהושע אומר, מפורש, כל מה שאמרתי עכשיו, מה שכתוב במפרשים, הרש"ר הירש אומר שאת הפירוש הזה, הזכריה, בין ידי זרובבל לזה שהמנורה דולקת מאליה, הפני יהושע על שבת אומר את הדבר הזה, שבעצם, זה, על נס חנוכה הוא ממש פשוט, הוא בא להחזיר אותנו אל הנר המערבי שפסק מיד אחרי חזון זכריה. נקודה אחרונה ובזה אני מסיים. עכשיו בעצם קצת אנחנו מתחילים להבין את הנס הזה, את איזה סוג נס השם עשה לנו ומה אומרת ההדלקה שלנו. אבל אני חכם גדול, אני אחרי שנעשה הנס, אחרי שיהודה המכבי נלחם ובני ישראל מסרו את הנפש וניצחו, אנחנו אומרים רגע מה הנס שהשם עשה. אבל בואו רגע נחזור שלב קודם. כשיהודה המערבי, כשיהודה המכבי, יהודה המערבי, אולי סיכום השיעור, כשיהודה המכבי עומד איזה כמה אלפי לוחמים מול 30,000, 40,000, 70,000 לוחמים, והוא אומר להם, תקשיבו, אנחנו ננצח. מי אמר לו? מי אמר לו שהם ינצחו? צריך לשימו לב. כל ימי עולם מאז שעם ישראל נולד, השם תמיד, היו נביאים, השם אמר להם, בכל הקרבות הגדולים, מה הוא רוצה מהם? אל תירא מהם כי בידך, אוג, סיחון, יהושע בעמי כנען, לפעמים הפוך, הוא אמר לשאול, תדע, תפסיד. השם תמיד אמר מה עומד לקרות. פה, זה בעצם הקרבות הגדולים הראשונים מאז שאין נבואה. זכריה הוא בעצם כמעט אחרון הנביאים. יהודה עומד מולם, ואומר להם, תקשיבו, תקראו את כל הנאומים בספר המכבים, השם איתנו, לא נראה, אתם תראו, אין בידו מעצור, ומולו אין כאן דבר של כמות, מעטים מרובים זה לא בעיה. אבל יהודה, מי אמר לך? השם אמר לך שהוא יעזור לך? מאיפה הביטחון שלך? אתם עם חוטא, אתם דור מתייוון. אם היה נביא שאומר, זה מצוין. לא מדבר כלום, כמו עם חזקיה הזה, כל האמות תוך שנייה בסדר, אבל איפה נביא אמר את זה? לכאורה התשובה שזכריה אמר את זה. שזכריה אמר, ידי זרובבל יסדו את הבית הזה וידיו תבטנה, כלומר, מעכשיו, אני לא אגיד לכם כל פעם מה לעשות, אבל תדעו שהמהלך הזה של הגאולה, של לבנות את הארץ, של לכבוש אותה מיד האויבים, אם הם השתלטו עלינו, אני מלווה אתכם מלמעלה בשבעה נרות. וזה בעצם הקשר ההדוק בנס המלחמה לנס פך השמן. מראש כל הנס הזה של מנורה דולקת מעיני השוק, זה לא דבר שהמציא אותו בחנוכה. זה חזון מפורש של זכריה. אנחנו קוראים את זה בהפטרה, התוספות כותב למה קוראים את הנבואה של זכריה לפרסום מניסה. מה זה לפרסום מניסה? כי נזכר מנרות? לא, זה נס שבעצם הנב זכריה התכוון. זכריה בעצם הודיע מראש שיהיה נס הבית שני, כשהכל הוא במעשה ידינו, אל תפחדו. למעלה, יש שבעה נרות דולקים, ובנס חנוכה הם דלקו גם כאן. טוב, שנזכה לנר האחד. ברוך השם.